שאלתי את אריק שרון, אם חשבת שההתיישבות בגוש קטיף היא לא טובה, בשביל מה השקעת כל כך הרבה כסף ביישובים? ואם חשבת שהיא טובה, אז בשביל מה הרסת? אז אמרת, נחת אתה מכיר? ספר קהלת, פסוק מפורש, פרק ג' עת לטעת ועת לעקור נטוע, כל דבר בעיתו ובזמנו. טוב, השיחה הדמיונית הזאת לא התקיימה באמת, אבל בתוכי דמיינתי, יכול להיות שיש דבר כזה, שיש זמן שזה באמת טוב להרוס. אני לא מתייחס לשם, אבל סתם בחיים שלנו, איך אנחנו מבינים את הפסוקים האלה בקהלת, עת להרוס, עת להרוג, עת לרפוא, לפרוץ, לבנות, לבדקות, לשחוק, ספוד, רקוד, עת לקרוע, עת לתפור, עת לאהוב, עת לשנוע. לא איש מסוים, לא, זה עת, זמן מסוים. מתי העת הזאת? מתי העת להרוס? מתי העת לשנוע? האם יש דברים שהם נוצרים דווקא על ידי שבירה? איך אנחנו מתייחסים היום לחוסך שבטו שונא בנו? אנחנו באמת חושבים שצריך להקות ילדים? לא נדמה לי, נדמה לי שאין כאלה שמחזיקים בתיאוריה כזאת היום. איך אנחנו מבינים את הפסוקים האלה? יש באמת דבר כזה ביקורת בונה? היו שיטות ביהדות שדיברו על שבירה. כנגדם אמר הרבי מקוצק, אבל גם רבים אחרים, אם תשבור את היצר תקבל שניים, מה הרווחת? יש בהקדמה למסילת ישרים נגד אלה ששוברים, מנסים לשבור את עצמם כדי לזכך את המידות, והוא כותב נגד זה ושזו לא הדרך. אבל מסתבר ממסכת שבת שיש דברים שהם באמת נוצרים דווקא על ידי שבירה. ואני רוצה היום להתייחס למלאכות שבת, כמה וכמה מלאכות שכל עניינן זה שבירה, קלקול. אנחנו יודעים שכל המקלקלין פטורין, אבל אסורים. כלומר, מקלקל אסור מדרבנן. אבל יש מלאכות דאורייתא שכל עניינן זה קלקול. למשל, סותר, קורע, מוחק, מתיר, מחבא. אנחנו יודעים שהתנאי שלהם זה שזה חלק מתהליך בנייה, כי הקוראה למשל על מנת לתפור, אוקיי, אז מה ההגדרה פה? מה מגדיר את האלמנט הזה? מה ההגדרה שאנחנו יכולים לקחת מזה לגבי איזשהו כלל בשבירה? יש שיטת חינוך כזאת של שבירה? חינוך עצמי של שבירה? אני שואל הרבה שאלות, אבל בוא נחשוב על הצד השני. הצד ההפוך הוא שאני רק מלטף את עצמי ועושה רק מה שזורם לי, מתאים לי, בא לי, וכך לגבי חינוך הילדים. אבל זה משהו שהולך ומצטבר, שבעצם אסור, לא רק אסור להרביץ, אסור לצעוק, אסור לפגוע בילד, אסור כמעט להגיד לו שום דבר שהוא עלול להיפגע, אף על פי שאתה אומר את זה במטרה חינוכית, כי אולי הוא... עכשיו, אני לא מדבר על חוקים, ואני מדבר על תיאוריות שבהן אנחנו מחנכים, וכל אחד מאיתנו הוא בעצם גם מחנך וגם יחנך יותר בעתיד, וגם כלפי עצמו. ניקח דוגמה משאלה שמופיעה באחרונים. היא יותר כמו חידה, היא שאלה שהתשובה עליה ברורה אבל לא ברור למה. ההלכה היא שהמגבן בשבת חייב. לפי הרמב״ם זה איסור דאורייתא, יש ראשונים שסוברים שזה איסור דרבנן. מה זה מגבן? מכין גבינה. איך מכינים גבינה? אתה בעצם נותן לחלב או לחלק מהחלב לעשות תהליך כימי שבסוף יתקשה, תהיה לך הצורה הקשה הזאת של הגבינה, נכון? יהפוך מנוזלי למוצק עם איכויות שונות. אז איזה אב מלאכה יש בזה? מה אתם אומרים? מגבן, איזה אב מלאכה יכול להיות? אוקיי, שם אנחנו לא מציעים, מוציאים אלא הופכים, נותנים לזה לעבור תהליך כימי שבסוף יתקשה. אתה לא מבשל שום דבר, אין אש, אין תולדות האש, אין כלום מבחינת חימום. אוקיי, אבל למה אתה קורא לזה בונה רוחני? למה אתה אומר בונה רוחני? אמרת קודם כן, אבל השאלה אם רוחני תופס בזה או לא, זה מה שאמרת. לא קראת לזה רוחני? טוב, אוקיי, חשבתי
אולי יכול להיות רבנה ששמה תבוא ותוציא את החלב ואז זה דש.
אם תפריד את החלב מתוך מוצק, אבל אתה לא מפריד אותו מתוך מוצק. דבר שני, לפי הרמב״ם הסחיטה, טוב, דש זה דווקא בחליבה, והרמב״ם אומר שזה דאורייתא, אתה אומר שזה גזרה. אז יש ראשונים באמת שאומרים שזה דרבנן. איך אפשר להבין את הרמב״ם שאומר שזה דאורייתא? אז הוא כותב, כי כמו שאמרת, שזה בונה. מה הוא בונה? מה? לא, השאלה אם זה דאורייתא או דרבנן.
נכון, נכון,
הוא בונה. כן, כן. למה הראשונים האלה מבינים שלא יכול להיות שזה ממש בונה, אבל למה הרמב״ם מבין שזה בונה? מה הוא בנה? יש פה צורה של בניין. מה זה בניין? לקחת דבר שהוא בעצם מפורק, לקחת דבר שהוא לא גושי, לא אחיד אולי, ויצרת ממנו איזה מבנה. אז המבנה הוא תולדה של בונה.
היה שדיון ברם לגבי המחשב ברך,
כי יש דיונים
זה
באוכלים
גם כן,
אבל
יכול להיות
שמהטעם
הזה
הרמב״ם
זה שדווקא
יגיד
שכאן זה כן בונה
דאורייתא,
בגלל שזה
שייר באוכל. פה זה גם לא באכילה, זה ממש ליצור את המאכל, זה להעביר אותו את התהליך שהוא יהיה מוכן להיות גבינה. אוקיי, בוא נניח שזה באמת בונה. לכל בונה יש סותר. אדם אוכל גבינה בשבת, הוא סותר? למה הוא לא סותר? מותר לאכול גבינה בשבת? אולי הוא עובר על איסור סתירה. אם ליצור את הגבינה זה בונה, אז להעלים אותה מהעולם זה סותר.
זה
אותו
סותר, זה
למרוח
אותה,
לחתוך
אותה אולי.
אתה גם
הסלט שאני חותך,
אני
בונה אותו, אני בונה סלט, כשאני אוכל את זה, זה לא סותר.
אתה לא בונה סלט, אתה משתמש בזה כדימוי. מה אהבת בונה סלט? אתה לוקח מלפפון ועושה אותו לחלקים קטנים ומחבר אותו עם דברים. לא, אתה לא מחבר אותו, אתה מערבב אותו עם הדברים האחרים. הגבינה, תחשוב שאתה בונה לבינה, בסדר? יש בזה בונה ללבון הלבנים כתמול שלשום. יש להכין לבנה, זאת בנייה. אז הכנת לבנה של גבינה, תחשוב על זה ככה. אבל אז למה באמת כשאדם אוכל את זה אז הוא לא סותר? מה, עוד פעם, איך נראה לך שצריך להיות הסותר בזה?
לשמוע איך את זה, או זורק את זה, או חותך את זה סתם.
אם נחתוך פרוסות של גבינה זה יהיה סותר?
אם אנחנו מדברים שלהכין גבינה זה בנייה, אז יכול להיות שכן, זה יהיה. יכול להיות.
זה השאלה של האחרונים? שזה קורפור לכולם וזה בסדר.
כן, עוד מעט מישהו יגיד שאמרו פה, שאמרו בשיר שאסור לאכול גבינה. האחרונים אומרים ש... כן, אין לאף אחד ספק שמותר לאכול גבינה. השאלה היא רק למה. אבל באמת צריך להיזהר, יש לפעמים ששואלים שאלה ואז פתאום זה הופך להיות איזה הלכה. אחד הולך לברר איזה זאת שאלה עקרונית. כן, אבל לפי הרמב"ם זה דין תורה, ולפי ראשונים אחרונים זה דין רבנן. אבל זה תולדה של בונה. למה? למה? למה זה... כן, אז לפי הרמב"ם זה תולדה ממש. לפי אחרונים זה דומה, זה... אפשר להגיד שזה ממש. אז אתם יודעים מה, בואו נתקדם צעד. נגיד ככה, סותר זה סותר זה, אמרנו קודם שכל הקלקולים זה דווקא כדי לבנות משהו. למשל, יש לך איזה חירבה שהיא כבר לא משרתת אותך, אי אפשר כבר לגור בה, ואתה רוצה להרוס אותה ולבנות מגדל של 50 קומות. אז איך מתחילים לבנות את המגדל? קודם הורסים את החורבה הזאת. אז כשהרסת כבר עשית את תחילת הבניין. אבל מבחינת האבות והתולדות, איזה תולדה זה יהיה סותר? נפקמינה, זה נמנע בלמדת אבות מנחה. נפקמינה, אדם גם באותה שבת גם יוריד את הבניין וגם יתחיל לבנות, הוא עבר על שני איסורים, גם סותר וגם בונה. אבל הסותר הוא מבחינת המהות שלו, הם שני הפכים, הם שני הפכים שמשלימים, כן, שני הפכים שבעצם העניין של הסתירה זה סוג של, זה כיוון של בנייה, זה לקראת בנייה. מוחק על מנת לכתוב, קוראה על מנת לתפור. אתה מכשיר את הקרקע לדבר הזה. זה שאכלת גבינה הוא לא סותר על מנת לבנות, נכון? מזה לא תצא לו עוד גבינה. במקסימום הוא מקלקל. אבל גם המקלקלין, כל המקלקלין פטורין ואסורין. איסור דרבנן. ואין אפילו איסור דרבנן לאכול גבינה בשבת. מותר לגמרי. למה אין פה את הצד הזה של הקלקול? מותר לחשוב על זה.
אתם
יודעים
שאני אוכל את הגבינה?
כן.
זה הייעוד שלה.
גם הייעוד של האש זה לחוות אותה, אני יודע,
לא,
נגיד זה.
לא, מה?
הייעוד של כל דבר, אם זה הייעוד שלה.
הייעוד של...
מתי שמחוות
את האש, כמעט הייעוד של האש, הייעוד של האש זה לשרוף, להתחמם.
אז להדליק, יש לי גפורים, מה הייעוד של הגפורים?
להדליק.
אז מותר להדליק בשבת?
מה?
זה הייעוד שלהם.
כי זה
מלאכה.
זה מלאכה.
נכון. אז למה לסתור, להרוס את הגבינה? זה לא מלאכה.
לסתור.
מה? למה?
בגלל שהיא נהנמת, אני לא יכולה לעשות איתה שום דבר עכשיו.
נכון, אז זה ודאי שזה לא סותר על מנת לבנות. אבל למה העלמה שלה לא תהיה סתירה?
כי זה העניין.
קלקול.
קלקול מה זה?
היה לי בניין, הרסתי את הבניין, שרפתי אותו, בסדר נגיד. שרפתי בניין, חוץ ממבעיר. גם סתרתי את הבניין, נכון?
אבל חייבים, אם אין מצב שאני אבנה לי זה משהו, חייבים?
אז לא, לא, זה לא איסור תורה, אבל זה איסור דרבנן של קלקול. כל המקלקלים טורין, אבל אסורין.
קורא
לי חמותו,
יש איזה
דין
דווקא
מקורא,
או יכול להיות גם סותר בשביל
צורך? כן, אז זה יכול להיות איזשהו תיקון. לשון הרמב״ם, בפרק א' מלכות שבת, כשהוא מדבר על העקרונות, על הכללים, אז הוא אומר, והלכה יוזן, כל המקלקלים פטורים. כיצד? הרי שחבל בחברו או בבהמה דרך השחתה, וכן אם קרה בגדים או שרפם, או שבר כלים דרך השחתה, הרי זה פטור. לא, זה הוא מזכיר את העניין הזה של, של מתקן ויצא ליצרו, הוא מזכיר במקום אחר. אוקיי, רק אני אגמור את ההלכה הזאת. חפר גומה ואינו צריך אלא להפרה, הרי זה מקלקל ופטור. אף על פי שעשה מלאכה, הועיל בכוונתו לקלקל פטור. והלכה י"ח, כל המקלקל על מנת לתקן, חייב. כיצד? הרי שסתר כדי לבנות במקומו, או שמחק כדי לכתוב במקום שמחק, או שחפר גומה כדי לבנות בתוכה יסודות, וכל כיוצא בזה, חייב. ושיעורן כשיעור המתקן. ולגבי מה שאמרתי קודם, זה בפרק י"ב הלכה א', המבעיר כלשהו חייב, והוא שיהיה צריך לאפר, אבל אם יבעיר דרך השחתה, פטור, מפני שהוא מקלקל. סתם, שרפת מועדון. ומה אם הוא התעצבן ושרפת מועדון? והמבעיר גדישו של חברו או השורף דירתו, חייב, אף על פי שהוא משחיף, מפני שכוונתו להינקם משונאו, והרים התקררה דעתו, ושכחה חמתו, ונעשה כקוריאה על מתו או בחמתו, שהוא חייב. ובחובל בחברו בשעת מריבה, וכחובל בחברו בשעת מריבה, שכל אלו מתקנים הם אצל יצרם הרע. אתה אומר שאפילו יש בזה תיקון, כי הוא מרוויח מזה. טוב, מעניין, שאלה מעניינת. הוא מקצין את השאלה, אפילו אולי איסור תורה. מתקנו אצל יצרו, מתקנו אצל בתנו.
הייתי אומר, בגמרא זה דווקא קורה, אבל הרמב"ם משליך את זה גם לשאר
המקלקלים. אמנם במקרים האלה של הרמב"ם זה די ברור שהסיבה התיקון זה בעצם המעשה, כלומר בזה שהוא שורף, בזה הוא מתקן את זה ליצרו. יותר בתוצאה. טוב, האמת שנכון, טוב, לא חשבתי, נכון, נכון.
נגיד אולי פורס גבינה, בשביל, לא יודע.
פורס?
זה אולי קצת.
זה כבר,
זה אולי
משהו, שאלנו קודם.
זה מקלקל, זה רבנה. אבל בשביל אוכל זה יכול להיות אפילו, בבעול זה
יהיה. אבל פורס גם אוכלים גבינה פרוסה.
נכון, אבל אם אתה לא אוכל את זה בשביל האוכל, כאילו אתה סתם פורס אותו.
לא, אבל למה, לא, אבל איזה קלקול יש בזה?
זה אפילו
קלקול. זה, כן, יש לך גבוש גבינה צהובה ואתה פורס אותה לפרוסות, אז לא קלקלת דווקא, הכנת את זה לאכילה. השאלה הזאת של המגבן, יש אחד מגדולי הדור שהוא גם מזקני הדור, שסיפר לי שהוא היה ילד בן 12-13, הוא למד אצל רב ראובן טרופ. רב ראובן טרופ, בנו של רב נפתלי טרופ, הוא היה ראש ישיבת היישוב החדש בתל אביב, והוא היה למדן גדול, והדרך שלו לחזק את הסברה והלמדנות אצל התלמידים הייתה להקשות להם קושייה. הוא לא נותן, לא, לא, לא נותן להם תירוץ, נותן להם להתבשל בזה איזה יומיים שלושה. הוא אומר לי, שאלה כל כך פשוטה, אבל לא יודע איך. אני הסתובבתי עם זה איזה יומיים, נדמה לי שהוא אמר לי, היו לו כמה דוגמאות לשאלות, ואחת הדוגמאות זאת השאלה הזאת, והסתובבתי עם זה כל כך הרבה ואמרתי, איך זה יכול להיות? אני זוכר ש בלילה, אני שוכב על משכבים, אני אומר, לא יכול להיות שאסור לאכול גבינה. מותר לאכול גבינה. לא יכול להיות ש... אבל למה זה לא זה? בכל... בסדר, זאת הייתה דרך חינוכית לחדד ולהגדיר ולדייק את התשובות בהגדרה. ברור לכולנו שזה מותר, אבל תגדיר בדיוק, ודרך זה תגיע גם להגדרות בכלל בהלכות האלה, בהלכות שבת, בשס בכלל. אני רוצה לשאול עוד שאלה לגבי המתיר, הכושר והמתיר. השאלה הזאת, שואל אותה משמרת חיים לגבי דין של רב שלמה זלמן אוירבך, שהוא כתב לגבי קיפול מפיות בשבת. לפעמים מקפלים את המפיות בצורה מיוחדת, בצורה ככה מאוד מעניינת, והוא אומר לא לעשות את זה בשבת. למה? כי זה כמו בונה. מה בונה בזה? אתה בונה את זה בצורה דומה לבניין. השמיעת שבאת כי אתה מביא אותו ואומר, שהוא אומר את זה גם על, על אפילו שזה עתיד להתפרק באותו יום. עכשיו בקשירה אנחנו יודעים שאדם שקושר על מנת להתיר באותו יום, זה מותר, מותר לך תחילה. אפילו הוא קושר את העניבה, הוא יתיר אותה באותו יום. הוא קושר את הנעליים, הוא יתיר אותם באותו יום.
קשר מה?
מה?
קשר מה
לא בין? לא, קשר עניבה. אז זה עשוי להתפרק באותו יום, ולכן לגבי הקשירה זה מותר. למה לגבי הבנייה זה אסור? למה לגבי המפיות זה אסור? והוא אומר ככה, בקשירה בחוטים לא עשית שום שינוי, כל המלאכה היא הצורה הזאת של הקשירה של החוטים שהם נשארים יחד, אבל בבנייה כן עשית שינוי, פה יצרת משהו חדש. אז גם אם זה עשוי להתפרק באותו יום, אז יש בניין ויש סתירה. הוא לא אומר שזה דאורייתא, אבל יש בזה כעין בונה. אז שואל מה החילוק ביניהם, וזה התירוץ שלו. אני לא כל כך מבין את התירוץ. הקשר זה האופי שלו. איך עושים קשר? לוקחים חוטים, נכון, זאת המלאכה. לא אמרתי שאתה עושה שינוי בחוטים, אתה עושה בצורה שאתה מציב את החוטים, אתה קושר משהו, אתה עוגד את דברים ביחד, וככה זה נשאר יחד. אבל לעומת זאת בבנייה של המפיות האלה, בבנייה של הצורה, כשאתה עושה אונייה מנייר או מטוס מנייר, אז זאת דרך העשייה שלו, זאת המלאכה. כלומר, מה ההשוואה הזאת להגיד שינית בחומר או לא שינית בחומר? נכון, זה האופי שלו, זה האופי שלו. אבל למה אם זה מתפרק באותו יום? אותה שאלה, אני לא מבין את התשובה שלו. אם זה נשאר אם זה נשאר ככה, זה נשאר ככה, לא נשאר, לא נשאר. למה לחלק בין הקשירה לבין המפיות? כשאתה מתיר את זה באותו יום, אז זה היתר. היתר הוא בגלל שהקשר צריך להיות בהגדרה שלו קשר של קיימה. אם זה דבר, יש שני תנאים לקשר של קיימה, א', שלא יהיה קשר רציני מקצועי, וב', שהוא מפורק באותו יום. אז זה רק מעיד על זה שזה לא קשר של קיימה. לעומת זאת בבניין ובסתירה במפיות, הרי בסוף כשהוא סתר, מה נשאר? מה? כן, אתה יכול לעשות עם זה עוד פעם? לא, לא תשתמש בזה עוד פעם, נכון?
כן, זה לא אותו...
זה דבר ממש, זה לא עשית שום... כן, לא תשתמש בזה אותו... שום דבר. שום. התירוץ הקלאסי לעניין של הגבינה הוא שמבנייה לסתירה ומסתירה לבנייה זה צריך להיות אותו מסלול. זאת אומרת, אתה רוצה לפרק, הסתירה היא הפוך מבנייה. בסדר? אתה עכשיו יש לך את החלב הזה. ואתה הופך אותו לגבינה. אתה עכשיו כשאתה מפרק את הגבינה, סותר, איך תצטרך לסתור? להחזיר למצב הראשון, להחזיר לקדמותו. את המפיות האלה תחזיר לקדמותם? לא. את הגבינה אתה מחזיר לקדמותה בזה שאתה אוכל אותה? לא. אז אין פה סתירה אפילו. לא משנה אם זה בצורה כזאת או אחרת. בסופו של דבר, זה לא דומה אפילו, אני לא קורא לזה אפילו קלקול, אני לא קורא לזה שינוי, אני לא קורא לזה את התהליך, אולי אני אגדיר יותר, בתוך קלקול יש מקלקל על נת לתקן ומקלקל סתם, אבל הקלקול בכל מלאכה הוא הפעולה ההפוכה שלה. זאת אומרת, מה הפוך מלתפור? לקרוע. מה הפוך מלכתוב? למחוק. מה הפוך מלבנות? לסתור. אתה מחזיר את זה למצב שזה היה קודם. בגבינה אתה לא מחזיר את זה למצב שהיה קודם. אז אין שום איסור. לא בגלל שאתה יכול לבנות או לא יכול לבנות. אם אתה, יש בזה חילוק בין הסתירה דאורייתא לסתירה דרבנן. זאת אומרת, אם אתה סותר בשביל לבנות שם מחדש,
כן,
שובת האבנים,
אז עדיין פעולה,
אבל לא בגלל הבנייה, בגלל שהכשרת את הקרקע לבנייה חדשה. הרי לגבי הבנייה, לגבי הגבינה, יש לו שאלה יותר מעניינת למשמרת חיים. הוא אומר שאלה הפוכה, נניח הגבינה הזאת היא זה תולדה של מגבל, תולדה של בונה כשאתה מגבל, יש לנו דין בבונה ש מופיע בשולחן ערוך, שאם אתה סוגר את התנור עם איזשהו דף, עם איזה מדף, עם חלון, עם מה שהיו פעם עושים, כן, סוגרים כדי שישמור על החום וסותמים, אז אתה יכול לפתוח בשבת, לסגור בשבת, לפתוח את הסתימה, להחזיר. למה? כי זה לא עשוי להתקיים, זה עשוי כדי לפתוח לסגור, כמו חלון. מותר לפתוח חלון בשבת? זה עשוי להיפתח ולהסגר, אף על פי שכשאתה פותח את החלון אז כאילו סתרת, כשאתה סוגר את החלון בנית. אז יש בזה גמרא ומחלוקת חכמים רבי אליעזר, איזה חלון בדיוק להוציא אותו מהמסגרת שלו וזה, אבל מסגרת כזה, חלון כזה, אז אין שום בעיה. גם אוהל זה בונה. גם אוהל זה בונה. למתות אוהל זה, כן, זה בונה. לכן גם מותר לך לבנות, מותר לך לסתור. הרי אמרנו, אז יוצא שכשאתה בונה, בגלל שאתה עשוי לסתור את זה באותו יום, אז אין פה בכלל בנייה. אז למה בכלל בגבינה יש בנייה? היום יהיה עתיד לאכול את הגבינה באותו יום, אז גם לא יהיה בונה, בונה. עכשיו, אז למה מגבל זה בונה בכלל? אם כשזה ייסתר באותו יום, זה גם לא בונה, אז גם אין בנייה בגבינה הזאת, כי זה ייסתר באותו יום. התשובה, זה לא ייסתר. כמו שאמרנו קודם, כי לסתור זה פעולה הפוכה. לשים חלון ולהוריד חלון, לשים מכסה על התנור ולהוריד את המכסה, אלה פעולות הפוכות. אבל לגבן גבינה ולאכול את הגבינה, אלה לא פעולות הפוכות. אתה לא מחזיר את המצב לקדמותו. לכן זאת לא סתירה, ואם זאת לא סתירה זה כן בניין. עכשיו מפה למדנו עיקרון שהוא נכון לגבי זה, הוא נכון גם לחיים, לכל דבר, שרק סתירה שמבטלת את הבניין ומחזירה את המצב לקדמותו היא הסתירה. זאת זה מעשה הסתירה שנאסר מהתורה, וזה מה שמכשיר את הבניין. לכן גם כשאנחנו חוזרים לשאלה שפתחתי בה לגבי השבירה, כשאתה רוצה לשבור משהו היום, ואתה אומר אני שובר, אני לא מקלקל, אני שובר בשביל לתקן, זה מאוד דק, זה מאוד עדין. ובדרך כלל אלה ששוברים והורסים, זה התירוץ שלהם. אני אומר לו ביקורת כדי שהוא ילמד ושהוא ידע ש... אתה באמת רוצה שהוא ילמד ושיעשה, זאת הדרך? כן, אתה באמת מאמין בזה? או שזה איזשהו תירוץ? כמה פעמים אנחנו תופסים טרמפ על התירוץ הזה, וכמה פעמים זה באמת? מה ההגדרה? איפה זה? זה שבירה של בניין. בוא נחשוב על שבירת הלוחות, כן? משה שובר את הלוחות, אחר כך אוספים את השברים, ובעצם הם כאילו ניתנים לאיחוי. או זה מודגש בפסוקים שכתוב שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לקחת לוחות חדשים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. זה מודגש ומופיע שוב ושוב שזה תחליף לשבורים, שזה לא משהו חדש. אז שבירה כזאת, זה מה שכתוב, סתירת זקנים בניין, בניין נערים סתירה. אז אתה יכול להגיד סתירת זקנים בניין, מה זה סתירת זקנים בניין? הזקן הוא מיושב בדעתו, יש לו מספיק ניסיון, הוא יודע שלפעמים צריך לסתור כדי לבנות. על הסתירה שלו אתה יכול לסמוך, אבל סתירה של צעירים אל תסמוך עליה. זה דבר הרי מופלא שהוא חוזר בכמה פעמים בהלכות שבת. יש לנו את המבנה הזה של של שהריסה היא יצירה. מונים את זה כאבות מלאכות, את הקוראה והסותר מחבא. יש לנו במחבא הגדרות של מה המטרה של הכיבוי. אני אקרא את הרמב״ם הזה, שזו ההלכה אחרי מה שקראנו, קראנו בפרק י' ב' הלכה א', אז בפרק י' ב' הלכה ב', המחבא כלשהו חייב. אחד המחבא את הנר ואחד המחבא את הגחלת של עץ, אבל המחבא גחלת של מתכת פטור. ואם נתכוון לצרף, חייב. שכן לוטשי הברזל עושים, מחמים את הברזל עד שיעשה גחלת, ומחבין אותו במים כדי לחסמו, וזהו לצרף, שהעושה אותו חייב, והוא תולדת מחבא. זה ממש חייב. הוא מחבא כדי, זאת הפעולה, ככה מייצרים ברזל.
לא נכון, אז למה זה משנה אם הוא מתכוון או לא מתכוון? לא הבנתי, תקרא שם
פסיק רישה זה לגבי המשך, הוא מותר לחבות גחלת של מתכת ברשות הרבים כדי שלא יזוקו ברבים,
כי זה דרבנן.
כן, אז זה מוריד את זה לדרבנן. אבל אבל כאשר זה
הוא אומר שאני לא מתכוון לצרף, אז זה פטור.
המחבא גחלת של מתכת פטור, ואם נתכוון לצרף חייו, זה איסור דאורייתא.
אתה אומר שזה תלוי בכוונה, זה אומר שזה לא פסיק רישא. כן? כאילו, אז זה צריך להיות מוכן להתחיל על הפטור.
דבר שאינו מתכוון,
זה איסור דאורייתא לכולם. אם הוא מתכוון, אז זה איסור דאורייתא. אם הוא לא מתכוון, זה מוכן להתחיל.
כן. לא, דעת הרמב״ם מלכה שאינה צריכה לגופה חייב, דבר שאינו מתכוון פטור. לא, לרמב״ם
בכולם דבר שאינו מתכוון זה מותר, ופסיק רישא זה בסדר.
כן, כן, בסדר.
אז
מה אתה שואל לגבי
כאן? כתוב שאם זה מתכת והוא מתכוון, אז הוא פטור.
לא אם הוא מתכוון,
אם הוא מתכוון אז הוא חייב משום צרף.
כן.
ואם הוא לא מתכוון, אז פטור. אם זה תלוי בכוונה שלו, אז זה צריך להיות מותר לכתחילה ואיסור דאורייתא.
לא, אבל אתה אומר, זה פסיק רישא.
אם זה פסיק רישא, אז גם אם הוא לא מתכוון, זה עדיין איסור דאורייתא, זה לא פטור.
למה, אם הוא לא מתכוון...
אם זה תלוי בכוונה שלו, אז זה או איסור דאורייתא מותר לכתחילה, ואם זה לא תלוי בכוונה שלו, אז זה...
למה? בדבר שאני מתכוון.
זה מותר לכתחילה.
הוא פוסק שפטור, לא שמותר לכתחילה.
לא, מותר.
דבר שאינו מתכוון
כמו הכסות והכליים
כן, כן, כן כסות וכליים, נכון, נכון, נכון דבר שאני מתכוון נכון ושבכל התורה כולה ובשבת
עבור הכיסא בספסד עבור הכיסא בספסד
מותר
אלא אם כן הוא מתכוון לא, אלא אם כן זה בטוח יקרה ואז יסוד הוריית כאילו החילוק שלו של הכוונה הוא קצת לא שייך
אני לא זוכר, אתה בטוח בזה שזה
לא,
לא, לא, בפסיק רישה
פסיק רישה זה יסוד הוריית ודבר שלא מתכוון אם זה לא בטוח יקרה אז זה מותר לך תחילה
בזה אני לא בטוח אני לא בטוח שאתה צידה מה, דבר שאני מתכוון בפסיק רישה?
דבר שאני מתכוון בפסיק רישה זה יסוד הוריית בגלל זה אני לא מתכוון
זה מה שאני לא בטוח
כן, אני בטוח כן, פסיק רישה זה יסוד הוריית זה מופיע בפסיק רישה זה נניח עלי זה הדיון אבל פסיק רישה זה נניח עלי אולי זה יסוד הוריית
ואיך אתה יודע שפה זה נניח עלי? המחבק גחלת של מתכת פטור אני לא יודע, הוא אומר את זה באופן כללי הרי אחר כך הוא אומר מותר לחבק גחלת של מתכת של שתי רבים אז כי הוא לא צריך את הדבר
הזה
למה זה רק ברשות הרבים? כדי שלא יזרקו ברבים לזה התירו איסור דרבנן
נכון, איסור דרבנן למה?
לא מבין למה זה איסור דרבנן ומחבא את הגחלת
אם זה מתי שהוא לא התכוון זה איסור דרבנן
כי זה כן עושה את הפעולה
אז זה צריך להיות או שזה לא תלוי בכוונה
זה מה שנשאר לברר זה מה שאני לא זוכר אני לא זוכר לא נראה לי שזה באותה דרגה אמר שכן פסיק רישה שזה דאורייתא
פסיק רישה זה ניחא לי זה סוג
דאורייתא טוב, לא זוכר בסדר שיעורי בית בואו נחזור לעניין שלנו אז הגענו למסקנה של בין שבירה לשבירה יש חילוקים בואו נחזור ל כן, שבירה של תיקון מה זה מתקן הוא אצל לא, לא מתקן, אצל יצרו אבל במה ש, מה שהמקובלים החסידים הראשונים ש, החסידים שאותם מזכיר הרמח"ל שהיו עושים כל מיני שבירות ובשמה הם היו עושים את זה הם היו רצו לתקן את המידות שלהם למה הוא כותב נגד? הוא אומר זאת לא הדרך למה הם חשבו שכן? האם זה ויכוח? יכול להיות שזאת לא הדרך בזמננו כלומר שהרמח"ל בעצם אומר מעתה ואילך זאת לא הדרך היו כל מיני חכמי דורות שאמרו שיש דרך של שבירה קחו את שמעתם על נוברדוק זאת הייתה ישיבה זאת עיר כן אבל בעיר של ארוך השולחן הייתה ישיבה הישיבה הזאת הייתה אב טיפוס להרבה ישיבות, כלומר ממנה כל מי שצמח למד את הדרך, את השיטה, הלך והקים ישיבה נוספת. אז היו, נדמה לי פעם שמעתי מהרב ריסקין שטוען שהיו 140 או 160 ישיבות כאלה באירופה לפני השואה, היו בוודאי עשרות. לא יודע אם הגיעו ל-100, אבל היו בוודאי עשרות. והדרך הייתה מאוד תיקון המידות דרך שבירה דרך לשבור את הגאווה של עצמך אז היו עושים כל מיני תרגילים כאלה הידועים שבהם בן אדם היה נכנס לבית מרקחת ומבקש לקנות מסמרים והוא מסתכל עליו כאילו נפלת מהירח אתה נורמלי וזהו והוא יוצא הוא עשה את התיקון הוא שבר את הגאווה שלו של מה יחשבו עליי מה יגידו וזה מה הוא הרוויח עכשיו הוא חופשי מה אכפת לי אני עושה מה שאני באמת רוצה מה שאני באמת חושב שנכון לעשות ולא צריך לעשות חשבונות של מה יגידו עליי מה נכון שלא בפעם אחת אבל כמה פעמים הוא עושה מעצמו ככה שוטה כזה ואז הוא פטור ממה יגידו הבריות וכן כל מיני תרגילים כאלה של היו עושים תרגילים במידת הביטחון, היית בוחן את עצמך אם אתה באמת בוטח בהשם או שאתה דואג בכל אופן לעשות איזושהי השתדלות, היה לו לסבא מנוברדוק איזה מהלך ככה קצת קיצוני ביחס בין הביטחון וההשתדלות. הדרך הזאת עברה מן העולם נגיד ככה. היא עברה מן העולם גם בגלל השואה אבל גם בגלל שכבר כבר אז, אני מדבר לפני קרוב ל-100 שנה, מה שיותר התפתח זה בתוך תנועת המוסר, זה הגישה של סלובודקה. סלובודקה אמרו זה ישיבת חברון של היום הגלגול שלה ובנותיה, אבל דרך המוסר שלהם אמרה להפך, במקום לשבור תרומם. תגיד, זה גם כן עובד על מקום ככה קצת נמוך, זה אומר במקום להדגיש כמה אתה אפס וכמה אתה עין וכלום ואפר ואפר וכל זה, אז תגיד לעצמך להפך, אני האדם הוא נזר הבריאה. לא מתאים לך לחטוא, לא מתאים לך לרדת לדיוטה תחתונה כזאת, לא מתאים לך לקלקל את המידות, תתרומם. מסתבר שהדרך החיובית הזאת תפסה יותר בעולם. איך עבדה הדרך ההיא של השבירה? יש הרבה בדיחות על הישיבות האלה. יש למשל איזשהו תיאור, אפילו לא בדיחות, אבל נגיד על בסיס מציאות כזה, שניים עומדים ועושים לעצמם תיקון מידות, חברו אותה במוסר. אחד אומר, תשמע, אני כלום, אני אפס. השני אומר לו, אתה אפס, אתה יודע מה, אני אפס אפסים, אתה אפס. אני לא זה, לא זה, כל מה שאני מתחיל ללמוד, אני לא יודע מה שאני רוצה לעשות, זה אני לא, אין לי אופי, אני לא קם בבוקר לתפילה כמו שצריך, אני לא יודע לדבר עם זה. אתה זה, אני, וכל אחד וזה צועק, אני אפס, אני אפר ואפר, אני כלום, אני כלום. מגיע איזה בחור צעיר לישיבה, מסתכל, ככה לומדים דרך המבוגרים, הוא לא יודע מה עושים, אז הוא רואה שניים עומדים, צועקים, אני אפס, אני אפס אפסים. ואז הצעיר הזה אומר, טוב, אני גם יעמוד, והוא מתחיל לצעוק, אני אפס, אני אפר ואפר, אני כלום. אז רואה אותו אחד מהחברותה הזאת, ואומר, מסתכל, הבחור הזה רק היום הגיע לישיבה, הצוצי כזה, וכבר הוא מכריז שהוא אפס. גם זה, זאת דרגה, זה לא כל אחד מכריז שהוא אפס. למה מספרים את זה? כאילו להגיד שבעצם הכל חיצוני, שום דבר לא היה באמת תהליך בנפש. למרות זאת, קראתי אחד מבוגרי הישיבה מתאר, הוא לא ממש הלך בדרך הזאת, אבל אומר, דימיתי למצוא את הסבא מנוברדוק כאיש מאוד חמור סבר, קשה עם עצמו, כמו כל הסיפורי אגדות שסיפרו עליו, וקשה עם התלמידים, ואיש בדיכאון תמידי, ובתחושת אפסות שמוחקת כל אפשרות לחיוך מפניו. הוא אומר, והכרתי אותו קצת, ואם הכרתי אדם שמח בעולם, זה היה אחד ויחיד, וזה היה מה. אדם מאושר בעולם, אדם חופשי, בן חורין אמיתי, זה היה הוא. למה? כי העבודה הזאת כן הצליחה אצלו. אני אומר אצלו, כי יכול להיות שאצל תלמידים לא ידעו כל כך לקלוט את זה ולא ידעו לעשות את העבודה. אצלו השבירה הזאת הובילה לתיקון, כלומר, הפחד זה שאתה שובר ואתה לא בונה. אחד סיפר לי שהכיר איזה פרופסור, מה זה מפוזר, היית נכנס לבית שלו, הכל היה בלגן, אטומי, ואשתו הייתה כל הזמן, מתי אתה מסדר, מתי אתה זה, יום אחד הוא החליט, זהו, זה באמת לא יפה, הוא עושה סדר בבית, והוא עושה איזה יסודי כמו שצריך, והוא אומר לאשתו, היום נעשה סדר, והוא מוריד את כל הדברים מהשולחנות, והמדפים, והמגירות, הוא מתחיל מהיסוד, הוא יעשה סדר כזה, יסוד כזה, כל היום הוא עבד קשה כדי לפרק את הכל וזהו, וכבר נגבר לו הכוח וככה זה נשאר וזהו, וזהו. וזה היה מתקן על שובר על מנת, אבל על מנת הזה במבחן המציאות לא עמד, וזה הפחד שלנו. לכן זה סיכון, כשאתה הולך בדרך של שבירה אתה שובר, אתה יודע אם אתה תצליח לבנות. צריכה להיות הקבלה מאוד מדויקת בין השבירה והתיקון. הסתירה צריכה להיות ההפך מהבניין, והבניין חייב להיות ההפך מהסתירה, על אותה סקאלה, אותו, כן, שני הפכים, ולא משהו שלא דומה אחד לשני. כי ברגע שזה לא דומה אחד לשני, אף אחד לא מבטיח לך שזה יהיה סותר על מנת לבנות. אולי זה יהיה סתם סותר. יש לנו את הגמרא לתוכחה. הרי בעצם, אם אני שאלתי על הביקורת, יש ביקורת בונה? איך אנשים מגיבים לביקורת? כמעט, כמעט תמיד זאת תהיה מתקפת נגד. ההתגוננות הטובה זאת ההתקפה. כל תקיפה תענה בתוקפנות. כמעט תמיד זה יוסט הדיון מגופו של עניין לגופו של אדם, ו... ומה אמרת עליי, ו... או לתקוף או להתגונן בצורה כזאת שרק תסתור את הביקורת. אז מה עשית? אז זהו, נגמרה הביקורת. אבל הגמרא כבר אומרת, הזכרנו אותה, שכבר בזמן הגמרא המוראים אומרים, תמאני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח, תמאני אם יש בדור הזה מישהו שיודע לקבל תוכיחה. כלומר, שהתרחקנו כל כך מסתירה של בניין, ואז התוכיחה תהיה סתם סתירה. היא תותיר שטח ריק, היא תותיר פוטנציאל גמור אבל פתוח. הרסת את החרבה הזאת, לא בנית שום מגדל. אני לא אומר שאי אפשר להציב גבולות. להפך. חוסך שבטו שונא בנו, היום יתורגם לתציב לו גבולות. שבט במובן הזה של דבר חד משמעי, תתעקש על זה, תלך עם זה, תעשה את זה גם בכוחנות אם צריך. כלומר, אומרים להורים לילדים, אל תשאל אותו ילד קטן, אל תשאל אותו אתה רוצה עכשיו ללכת לישון, או אפילו אל תגיד לו תלך לישון. תן לו יד ותגיד עכשיו הולכים לישון, ופיזית כך לך איתו לישון, כי לפעמים הוא כל כך חייף שהוא לא מבין, אבל זה, הוא צריך את זה, הוא רוצה את זה, הוא רוצה את הגבולות האלה. מה זה סתירת הגבולות? זה מה שצמנו אתמול על הובקעה העיר. כי אין חומות, בדור הזה לא צריך חומות. שמעתי ויכוח כזה על סקר שאומר ש-78% מהילדים היום מתחת לגיל 12 במדינת ישראל צפו בפורנוגרפיה. אז מישהי אמרה, המסקנה שלי, סגור את ה... אל תיתן אפשרות, תיתן אפשרות רק עם סיסמה וכל זה, תוציא את זה מחוץ לחוק, שזה לא יהיה פתוח ופרוץ. אמר השני, יופי, איראן, איפה חופש הביטוי, חופש הזה, חופש הזה, ילכו מסביב, מים גנובים עם טאקו, אז אל תציב גבולות בכלל, לא צריך חומות. זה החורבן של הובקעה העיר. איך הקדוש ברוך הוא מצווה את הנביא ישעיהו בתחילת הנבואה שלו, ראה נתתיך היום, הוא מונה לו, הוא אומר לנטוש ולנטוץ, להעביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. אמר לנו הרב רמר זצ"ל, שרק מי שיכול לקיים לבנות ולנטוע, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו להעביד ולהרוס. נבואה של חורבן לא יכולה להיות בלי נבואה של תקומה, חייב להיות קשר ביניהם. כלומר הקשר צריך להיות שההריסה תהיה הריסה סטרילית מיועדת לבנייה, וכמו אולי הדין הזה של אסור להרוס בית כנסת לפני שבונים את החדש. איך אפשר? מה החשש? שיבנו ולא, שיהרסו ולא יבנו. אז אוקיי, אז איך אפשר, טוב, אז אם זה בדיוק באותו מקום אז זה באמת קצת בעייתי, אבל אז אתה עושה משהו חילופי וזמני, ו... אי אפשר שההריסה תהיה עצמאית. זה חידוש גדול בהלכות שבת, שיש, שההריסה היא חלק מיצירה, רק, מה, רק מלאכות יצירה נאסרו. וחידוש גדול יותר, שזה לא חלק מה, שזה נמנע כאב בפני עצמו, אבל הוא תמיד צמוד להריסה לבנייה, ותמיד זה הצנאי שלו, מקלקל על מנת לתקן. יש יוצא דופן של העמלק, שאותו בהגדרה אנחנו מצויים להשמיד, רצדוק הכהן אומר, אז מה, אז יש רע מוחלט בעולם? זאת אומרת, הטוב וזה, הקדוש ברוך הוא ברא את הרע הזה על מנת להשמיד אותו. הוא נברא כדי לעבד. זה התיקון שלו, זה הטוב שלו. מסקנה מעשית, רגע לפני שאנחנו עומדים להוציא מהפה מילה, שהעניין שלה זה לשבור, לבקר, לסתור, צריך לעצור. לבדוק שזה בטוח בניין ולא חורבן. ואם יש לך ספק, איך תוכל לשבור? כמעט אפשר להגיד שבאופן גורף שאין היום ביקורת בונה. יש בנייה, יש את החיובי. יש אולי יוצאי דופן קיצוניים. אם יש לך מישהו שיש לו לגביך אמון מלא, אתה יכול לפעמים להגיד לו משהו כשהוא יודע שזה בא מהאהבה, וגם אז אתה תראה את הצנועה הזאת של ההתגבצות, של ההתקפלות, של ההתגוננות, ואולי אפילו קצת לקראת התקפה. צריך לחשוב על זה 3 פעמים. כל המקלקלים תורים כי הם לא יוצרים שום דבר, אבל למה זה אסור מדי רבנן? כי יש בינם לבין סתירה שבונה, יש איזשהו דמיון. אז חזל אסרו, הרחיקו לקלקל, פתור, אבל אסור. גם סתירת זקנים בעניין זאת דרך כל כך עדינה, שבדור הזה יש לחכמי הדור ביקורת על דרך כזאת. דוגמה, חזוני שאמר פעם לראש ישיבה אחד, או שמעתי שאצלכם כבר דנים דיני נפשות. מה קרה? מסילק מישהו מהישיבה. עד שאתה מסילק מישהו מהישיבה, שזה צריך סנהדרין. הוא היה אומר, אני לא יכול להכריע היום בשאלות כאלה. הוא מתכוון לסתירה של בניין, רק אתה בטוח. בדור הקודם עוד הרב קוק בצעירותו, יש איזה סיפור כזה ש הייתה איזה עיירת מרפא, היו הולכים בקיץ, היו גם באים הרבה רבנים, והיה שם מניין למנחה, היה שם הרב קוק, צעיר מאוד, הוא נהיה רב בגיל 23, לא הרבה אחרי זה, והיה שם רב ראובן בן גיס, שהיה אחר כך ראש הבדץ בירושלים, ראש הבדין של הבדץ, בדץ הידה החרדית, ואז הוא היה רב של איזה קהילונת קטנטנה על המפה, ושניהם היו גאוני עולם, גם הרב קוק וגם הרב בן גיס. וניגש רב ראובן בן גיס לעבור לשנת תיבה, כי הוא היה בשנת אבל, או שהיה לו יורצייט, משהו, לא יודע, ובא מישהו ואמר, מה פתאום, אני קודם, זה, וככה העיף אותו מהעמוד ותפס את העמוד ועבר לשנת תיבה. והרב קוק ראה את זה, הוא אמר, ככה מתייחסים לתלמידי חכמים? נתן לו סתירה. ראובן בן גיס ניגש לעבור לשנת תיבה, הוא נעלב כל כך מהסתירה, יצא, הלך, אחרי הרבה עשרות שנים מגיע יהודי לרב קוק ואומר, אבא שלך הציל את החיים שלי. הוא סיפר לו את הסיפור הזה, הוא אומר, אני הייתי האדם שהתחצף לרב בן גיס, ובעקבות זאת עזבתי את כל את אירופה, ועזבתי את האזור הזה וכל העיירות וכל ההווי שלנו, ועזבתי ועברתי לארצות הברית. וזה בוא עלה לארץ, בוא לרב צבי יהודה קוק, הוא אמר, אבא שלך הציל את החיים שלי, אחרת הייתי הולך בשואה, משהו כזה. זה מאוד מאוד עדין ונדיר, ושבאמת יכול להיות דבר כזה שיצא מזה דבר טוב, ויכול להיות שהוא שמח על זה, שהוא יבין שזה בא מכאב לב של ביזיון תלמידי חכמים, והוא יהיה מספיק גדול ורגיש כדי להבחין בזה. אני חושב שכבר דרך כזאת היום גם הרב קוק לא היה נוקט בה, וזה היה הרבה, זה גם לא, גם לא בימיו, בסוף ימיו, אבל עברו מאז אולי 150, לא יודע, 100, כן, אולי 120 שנה, משהו כזה. מאוד מאוד נדיר שיהיה חורבן כזה ש... שיצא ממנו בניין ביחס לרגשות של אנשים.
אבל תמיד מהדברים האלה יצא לא סוף בניין. כאילו, נכון שבסוף הדבר בן אדם ישנא אותו, כל מיני כאלה, אבל גם מישהו אומר לך, כביכול, מה שאומרים את האמת בפרצוף. אז כמה שזה כואב לרוב הבן אדם, כאילו, יכול שהוא ישנא את מי שאמר לו, אבל בסוף הוא ילך ויעשה עם זה משהו הרבה פעמים. למה כל כך כואב לו, שהוא ייפול, או ש... אבל בסופו של דבר זה יהיה בניין.
החילוק הוא, הוא ידע מאיפה זה יוצא ממך. ברגע שזה יצא ממך ב-100% של אהבה, יצא מזה בניין. אבל אם זה לא יצא ב-100% של אהבה, אלא בעוד איזשהם אלמנטים אחרים, אתה מתעצבן, אתה רוצה להרגיע את עצמך, אתה כועס, מאיזושהי מידה לא טובה, אז הוא ישר יקלוט את זה ויפתח מוקדמים. אני אומר, אז יש לפעמים מקרים נדירים, ואנשים נדירים שיקבלו ביקורת בצורה טובה, אבל בדרך כלל אתה תצטרך להגיד את זה בצורה כזאת שהיא צורה בונה. גם לא טוב לי אם, אבל כן טוב לי אם תעשה כך וכך. כן טוב אם תעשה כך וכך. רק בעיניי, רק תמיד העניין הזה, אנחנו נורא פוחדים ממנו. אנחנו רואים את החילוק הזה, שהוא חילוק דק, אבל הוא מאוד משמעותי בין המקלקל סתם לבין המקלקל שהצליח לבנות על ידי הקלקול שלו. אני חושב שאפילו כשעוסקים בחורבן, בימי החורבן, כמו בימינו, בזמן שלנו, ובעניינים של אבלות, גם כן בעצם חושבים על בניין. אין דבר כזה אבלות סתם. אבלות באה לפנות מקום לשמחה. אבלות באה להשלים עם החורבן, אבלות באה להיפרד, לסגור מעגל כדי לפתוח מעגל חדש. שאלו אותי הרבה אנשים בזמן האחרון על העניין הזה של מוזיקה בבין המצרים. יש הרבה דעות בזה. אני לא אומר דעה הלכתית, אבל איך לבחור בין הדעות ההלכתיות השונות, צריך להיות איזשהו מדד של כיוון שהוא התרוממות ולא שבירה. כלומר, נגיד שאתה הולך למקילים, זה מקרב אותך יותר לקדוש ברוך הוא? זה מוציא פוטנציאל טוב יותר מהימים האלה או לא? נגיד שאתה הולך למחמירים, אותה שאלה, מקרב אותך יותר לקדוש ברוך הוא, או כן, מרומם אותך או שובר אותך, מוריד אותך? זאת הרגשה שלי בעניין. לפי העוצמה של השאלה, שזה ששואל אתה גם מבין לפי איזה פוסק הוא צריך לנהוג, משום שכבר בשאלה תמונה התשובה של מה המשמעות של המוזיקה עבורך, איזו מוזיקה, באיזו דרך, מתי, איפה, כל החילוקים האלה שהפוסקים היום מדברים עליהם, הם בעצם, כן, ואיך תבחר בין הפוסקים, אם אין לך איזשהו מנהג אבותיך בידיך, ברור. אז אני חושב שההגדרה הזאת יכולה לעזור, ההגדרה הזאת של לאן זה הולך, זה מרומם אותך או מוריד אותך, זה בונה אותך או שובר אותך. גם אם זה שובר, זה שובר של בונה או שובר של מקלקל, כמו החילוקים האלה.
אני לא
רוצה להוסיף
בדיוק
לתמונות,
אבל הרמב"ם לא מתווכח את זה, לא חשוב עכשיו, יש כלי עם מבינה, אין כלי מבינה, זה לא, זה יותר לעניין שאם זה משמח או אם זה מעציב מבחינת, יכול להיות מוזיקה מאוד עם המון המון זה, אבל זה מאוד מאוד, מוזיקה מאוד...
כן, מה שתומך בזה זה החלילים שהיו בהלוויית המת. יש כזה שהוא סוחר את ה... היו כאלה שמקוננות וכאלה שהם... היו מביאים תזמורת להלוויה, כמו שיש תזמורת לחתונה, אני לא יודע מה היה הרכב, מה זה בדיוק חלילים. אפילו איזה כלי זה חליל, חליל מקל לפניהם כתוב במסכת ביקורים. שאלה אם זה כמו תוף, או חליל מלשון חלול, או שזה כמו החליל שלנו, רק מקה עם האצבעות, יש כמה פירושים בזה. אני לא יודע אם זה החילוק, השאלה באמת מה האווירה, לאן זה מוביל אותך, אבל זו שאלה מאוד נכונה בחיים. לאן זה הולך? זה מקדם אותך? זה מוביל? זה בונה? או שזה הורס? אני רוצה לחשוב על זה, אני רוצה להתלבט, אני אה, 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 אני אנסה ככה, אני אנסה אחרת. אתה מרגיש כבר מראש אם הניסיון הזה או המחשבות האלה הם של בניין או של סתירה. אתה יודע לאן אתה מוביל את עצמך, וזאת שאלה שתמיד צריך לשאול. כל מיני התלבטויות ביום יום, זה טוב, זה לא טוב, זה יקדם אותי, אני מרגיש שזה יקדם אותי או לא. אנחנו עוסקים הרבה בשבירות, שבירות קטנות, אתה מייסר את עצמך, אתה מכריח את עצמך, לפעמים אתה עושה דברים שנראים ככה לא טובים, לא נוחים, נקרא לזה, זה יקדם אותך או לא? זאת שאלה, שאלת היסוד בעצם. סותר על מנת לבנות או סותר על מנת להרוס? סותר על מנת לבנות, אז זה בהחלט בניין.
זה נכון בכל
יש דברים שכתוב לגביהם ספציפית. וגם צריך לחשוב בטווח רחוק, ולא תמיד אתה יכול, כל דבר תמיד טוב להגיד בניין, אתה לא יכול לקבל החלטות לטווח רחוק לפי המצב שלך היום, כי אולי צריך לראות איך זה, אם זה הפיך או לא הפיך. עקרונית זה נכון ששאלה באמת מה יקדם ויקרה ומה לא, אבל הקושי זה החשבון הרחוק. יש נושאים שהם הלכתיים נטו, צריך לבר פשוט ההלכה, יש כללי פסיקה בהלכה, אבל הנושאים האלה שהם על הגבול, שהם, אז כן, אני חושב ש כל מיני מנהגים, כל מיני, כן, הנהגות, למשל, אני אתן דוגמה אחרת, יש כאלה שמתפללים, יש כאלה שכתבו להתנדנד בתפילה, יש כאלה שכתבו דווקא להפך, לעמוד ישר וזקוף. איך תדע לפי מי ללכת? כן, אז באמת, הרי המטרה זה כוונת התפילה, מה עוזר לך להתכוון בתפילה? ואז אז כשזה באמת דעות שקולות ככה בין הפוסקים, אז בדבר כזה כן. אם זה שאלה מאוד הלכתית נטו מקומית, אז פשוט ללמוד את הסוגיה ולהגיע למסקנה, ללמוד את השיטות, לראות לפי כללי הפסיקה, אבל בדרך כלל כן, זה נכון בכל מיני הנהגות, בכל מיני דברים שעושים בחיים, כן, יקדם אותי או יקרב אותי לקדוש ברוך הוא או לא. איך להתפלל, איפה להתפלל, תפילה זה ממש דוגמה טובה. הלכות פרטיות יכול להיות, מה הייתה הדוגמה השנייה? שם שולחן ערוך כותב שלא יניח תפילין של רבי נתן אלא מי שמוחזק כחסיד. מה? לגבי תפילין כל היום. כן, אז ויש דעות שונות וזה עקרונית, כן, צריכה להיות רגישות בזה, בעניין הזה גם של אם עברנו את המשוכה ההלכתית, אם יש לאדם פוסק ודרך או מנהג אבות או משהו כזה, למשל החסידים יותר נהגו בתפילין של רבנותם מאשר המתנגדים. היה איזה אחד ששאל את רב יעקב קמינצקי, שהיה אחד מגדולי הרבנים בארצות הברית, שאל אותו למה לא מניח תפילין של רבנותם, אז הוא אמר לו, זה יותר מנהג חסידים, אנחנו הליטאים פחות. אז אמר לו, למה דווקא החפץ חיים גם היה מניח תפילין של רבינו תם והוא לא היה חסיד? אז הוא אמר, דווקא משם היה, גם החפץ חיים רוב ימיו לא הניח תפילין של רבינו תם, רק מגיל 92 ומעלה הוא התחיל להניח תפילין של רבינו תם. טוב, נגמרה השיחה, הוא זכר את זה הרבה שנים, וכשהוא הגיע, רבי יעקב קמינצקי הגיע לגיל 92, הוא אמר, ממה שאמרתי יוצא שכאילו אם הייתי מגיע לגיל 92 אז כן היה ראוי שאניח תפילין של רבינו תם, מגיל 92 ומעלה הוא התחיל להניח תפילין של רבינו תם.
עניין ריקודים שבת,
כן, גם נושא לחצי שצריך לברר, אבל גם בזה, נכון? אז, נכון, הפוסקים שם כתבו גם כן, שם זה נראה לי יותר קשור להגדרה ההלכתית של, של, של מצווה. כתוב ריקוד של מצווה, כן. מה זה ריקוד של מצווה?
לא, יש לוקחים את זה ממש, אם זה כבר לא קיים ימינו, אבל זה גם דיון הלכתי. יש פוסקים חסידים שאומרים שאפשר לסמוך על הכולה הזאת של תוסו בגלל שאנחנו היום עובדים בשמחה,
אז נצרף גם את ה...
נצרף את הדעה שאומרת שהדין הזה כבר לא קיים בימינו, למרות שאולי גדול נפסים כבר בשביל השמחה שיש בשבת.
אני אסיים בשתי דוגמאות הפוכות שמחזקות את זה, אבל בשתי דרכים הפוכות. הרב עמיטל בילדותו, בצעירותו, היה לו פעות ארוכות, ואבא שלו גזר לו אותם, קיצר לו אותם. אז שאלו את אבא שלו, למה אתה מקצר לו את הפעות? אז הוא אמר, אני מעדיף שאני אקצר לו את הפעות, ולא הוא, כשהוא יגדל הוא יקצר את הפעות. שלמה קרליבך סיפר שהוא הלך פעם במאה שערים, ראה מישהו עם פעות ממש ארוכות, הוא אמר לו, בסדר, מצוות זה, אבל מאיפה זה? למה פעות כל כך ארוכות? זאת אומרת, תראה, אם אני אלך עם פעות כאלה ארוכות, הבן שלי ילך עם פעות קצת יותר קצרות, הנכד שלי ילך עם פעות עוד יותר קצרות, והנין שלי עדיין יהיו לו פעות.